shop lotion.
שלום וברכה, כף בכסלו, חג שמח, חג הגאולה, בערב שבת קודש, פרשת וישב. אנחנו ממשיכים, והיום יותר מתמיד, ביום השחרור והגאולה מתאים ללמוד את הקדמת המלקט, זה הלימוד של היום בתניא. לכבוד שבת קודש נלמד גם את הקדמת המלקט של היום, את החלק הראשון, וגם את החלק השני, שהוא הלימוד של שבת, הלימוד של כ"א בכסלו. הקדמת המלקט, והיא איגרת השלוחה לכללות אנשי שלומנו, יברכם צורם וישמרם, ראשי התיבות יהיו צליבב, או ישמרם צורנו וגואלנו. הרבי מביא שראשי התיבות נועדו להישאר בתור ראשי תיבות על מנת שנוכל ככה להתמלא בכל הברכות וכל האפשרויות בעזרת השם. עליכם אישים אקרא, שמעו אליי רודפי צדק מבקשי השם, וישמע עליכם אלוקים למגדול ועד קטן. כל אנשי שלומנו, דמדינתנו וסמוכות שלה, איש על מקומו יבוא לשלום וחיים עד העולם, נצח, סלע ועד, אמן, כן יהי רצון. את ההקדמה הזו שקורא לה רבנו הזקן הקדמת המלקט, שכפי שכבר ראינו בדף השער, את הספר כולו הוא קורא ליקוטים, ונתנו לזה שני טעמים. האחד זה באמת מרוב ענוותנותו, הוא רק מלקט. ובאמת, אנחנו רק מבקשים בחסידות לגלות, לא לחדש, לא להמציא. ואולי בעומק הגדול יותר, כפי שניסינו לומר, ללקט אמרים וללקט את האמירים, ללקט את הנשמות, ללקט את אותו תוכן פנימי אלוקי שבכל אחד ואחד מאיתנו, ללקט אותו מתוך כל המעטפה. והספר כולו הוא הניסיון לעשות את הליקוט הזה, הקדמת המלקט. אבל חוץ מהקדמה, זה גם נקרא במשפט הראשון איגרת. ומקור העניין הוא שכבר כמה שנים לפני שרבינו הזקן מסר לדפוס את הספר תניא, נתפרסמו כל מיני קונטרסים בכתבי יד שנעתקו מכל מיני סופרים, והסופרים האלה לפעמים חלו שם שיבושים יותר פשוטים, לפעמים חלילה יותר מכוונים אפילו, מה שמביא את הזהירות הגדולה בהוצאת הספר עכשיו, ואת הזהירות שגם בסוף ההקדמה תובא שוב משינויים ומהשגות גבול, כדי שהספר יצא באמת באמת כמו שהוא בלשונו הקדושה של רבינו הזקן. האיגרת הזאת, שהיא הקדמה והיא גם נקראת איגרת, נשלחה בעצם כאיגרת מיוחדת לחסידיו של האדמו"ר הזקן. היא נשלחת כבר בתקנ"ה, כשהספר יוצא בתקנ"ז, זאת אומרת כבר שנתיים לפני הוצאת הספר, הדפסת הספר, הופעת התניא בפעם הראשונה, נכתבה האיגרת הזאת לחסידים, והאיגרת הזאת מובאת על ידי האדמו"ר הזקן כהקדמה לספר. ובעצם הוא לא רק חוזר ומסביר את מגמת הספר, שהוא כבר הסביר בהקדמת השער, לבאר היטב איך הוא קרוב אליך הדבר מאוד, לא רק במעשה ולא רק בפה, אלא גם במחשבה, בפיך ובלבבך לעשותו, אלא יש כאן איגרת שבעצם עונה לנקודה אחת גדולה, והיא המילה הראשונה בדף השער, ספר. אנחנו פוגשים פה ספר, והספר הזה הוא בעצם ספר, עם כל הפלוסים ועם כל המינוסים. ספר של בינוניים, כך נקרא התניא לרבינו הזקן. ואנחנו בעצם מבקשים לתת את כל התשובות לכל השאלות, ככה ייקרא עוד מעט הדבר בתוך ההקדמה, שעד להופעת הספר ניתנו ביחידות למי שבאים ושואלים בעבודת השם. ובעצם כאן מתחילים את הדילמה הגדולה, את האתגר הגדול. האם ניתן להכניס לספר, לשולחן ערוך, לשולחן ערוך לעבודת הלב, לשולחן ערוך להתעוררות הלב, האם ניתן להכניס לספר משהו מאוד אישי, מאוד שייך לכל אחד במצב שלו, מאוד מאוד פרטי? האדמו"ר הזקן יספר עוד מעט שהוא בעצם מביא פה את כל אותם הדברים שהוא היה עונה ביחידות לשואלים אותו. דברים שהוא היה עונה ביחידות לשואלים אותו. ודברים שעונים ביחידות לשואלים זה מהלך שמאוד קשה לכאורה לתת בספר. הרבי הרש"ב היה מתבטא בעקבות ההקדמה שעכשיו אנחנו נפתח בה, שבעצם התניא מזמין כל מי שבאמת באמת מתחיל ולומד את התניא אליו ליחידות. לימוד התניא הוא להיכנס ליחידות אצל האדמו"ר הזקן ולקבל תשובות לשאלות שלך על פי השלבים שלך, שלי, שלך, שלך, ביחידות בספר. הייתכן. זה הניסיון של הקדמת המלקט. מי שבא עם הפינצטה ללקט את הנפשות שהן בעצם הנפש האלוקית, שבעצם בעצם הכל אחד ואחד ושמו אחד, ואם באלוקות הכל אחד, כנראה הכל גם יכול להיכנס לספר. איך היה אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ה שבל ספר התניא, איך אפשר להכניס אלוקים גדול כל כך לתוך ספר קטן כל כך? זה הניסיון לברר בהקדמה, והנה הוא מתחיל. הנה מודעת זאת, כי מרגלה בפומי דאינשי בכל אנשי שלומנו לאמור. כולם יודעים שרגילות בפי אנשי שלומנו לומר כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. חז"ל רואים, אינה דומה שמיעה לראייה, דווקא במגמה הפוכה, להגיד שהראייה היא הרבה יותר ברורה ומהירה מהשמיעה. אבל דווקא כאן משתמש בזה האדמו"ר הזקן הפוך. אינה דומה שמיעת דברי מוסר, כלומר לשבת ולשמוע את הדברים מפיו של המדבר, לראייה וקריאה בספרים, שלכאורה זה עדיין לא אישי ולא מיוחד. שהקורא, קודם כל, הגדרת השאלות עד הסוף, שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. ואם שכלו ודעתו מבולבלים ובחשיכה התהלכו בעבודת השם, בקושי יכול לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים, אף כי מתוק האור לעיניים ומרפא לנפש. גם אם האור מתוק והוא גנוז, הוא גנוז כמו התורה שהיא חמדה גנוזה, האור גנוז, בדברי הקודש שנכתבים בספרי הקודש של חכמי הדורות, הם ודאי אורות גנוזים כל כך, אבל לפעמים אני נמצא במציאות כזאת של בחשיכה התהלכו ובלבול כזה, שאני, גם אם מתוק האור והוא טוב לעיניים ומרפא לנפש, אני לא מתקרב לזה, מפני ששכלו מבולבל וכו'. איך מנסים לפתור את זה? רבינו הזקן הולך לאט לאט ומחלק. ובאר מן דין, חוץ מהבעיה הכללית שלא תמיד אני במקום שאני יכול לראות את האור כתוב, הנה ספרי היראה. כך קורא רבינו הזקן עכשיו לספרי המוסר. ספרי היראה, הבנויים על פי שכל אנושי, בוודאי אינן שווים לכל נפש. בלתניה מדבר כאן עכשיו על ספרי הראשונים כמלאכים שעוסקים בניסיון לכל עבודת השם ועורר לעבודת השם באורך כל הדורות. בספרי היראה הבנויים על פי שכל אנושי, בוודאי מדובר כאן על דברים שהם של קודש גמור, אבל המבנה הוא מבנה של שכל. לנתח, להבין, רבנו בחיי בחובות הלבבות, רמב"ם במורה ובמקומות אחרים, הנה ועוד 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 ספרים שלמים. הנה ספרי היראה בנויים על פי שכל אנושי, בוודאי אינן שווים לכל נפש. כי אין כל השכלים והדעות שוות, ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל ומתעורר שכל חבירו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, גבי ברכת חכם הרזים על 60 ריבו מישראל, שאין דעותיהם דומות זו לזו. חז"ל אומרים שמי שרואה, זוכה ורואה 60 ריבו מישראל, 600 אלף יהודים כן ירבו, 60 ריבו מישראל, צריך לברך ברכת ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים, הרזים, הסודות. מה התואר הזה, חכם הרזים? מברכים את הקדוש ברוך הוא שהוא החכם, שהוא החכם שיודע את סודותיהם של כל 60 ריבו, שאין דעותיהם דומות זו לזו. וכמו שכתב, ובזה הוא מתכוון להגיד, שכמובן איך אפשר בשכל אחד להתכוון לשני חלקים, לשני אנשים. לפעמים גם נדמה לי שבאותו שכל אתה לא יכול לפנות אליי בשני מצבים שאני נמצא. ודאי לא לאנשים אחרים, לדמויות אחרות. ותזכרו, ההקדמה היא איגרת. היא איגרת שלוחה לחסידים, שבה הוא בעצם אמור להסביר למה עוברים מהמדיניות הקדומה, שבה נכנסים ליחידות ופוגשים ביחידות ושואלים מפעם לפעם עוד הדרכות ועוד הדרכות, ועכשיו נוצר כאן ספר שבסייעתא דשמיא הוא מעורר אלפים ורבבות ועוד ועוד ועוד, כל אחד כאילו הוא נכנס ליחידות. איך מגיעים לזה? אז הבעיה היא, כמו שאנחנו אומרים, מה שפועל על פי השכל, אני לא יכול להפעיל את כולם באותה מידה.